מסכת סנהדרין דף קי"ב. הנושא שלנו היום זה לגבי עיר הנידחת, זה המשך של הסוגיה בעמוד הקודם. בתורה כתוב בפרשת ראה בחמש דברים פרק י"ג: כי תשמע באחת עריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם לאמור, יצאו אנשים בנבליה על מחרבך וידיחו את יושבי עירם לאמור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך. הקטקט יושבי העיר ההיא לפי חרב, הרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבוץ לתוך הרחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לאדוני אלוהיך, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. איבא להו, הודחו מעליהן מהו, וידיחו אמר החמנה ולא שהודחו מעליהן, עוד אילמה אפילו הודחו מעליהן. ספר את הגמרא, כתוב הפסוק, יצאו אנשים ביעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם. מה הדין אם לא אנשים הדיחו אותם, אלא מעליהם, כל אחד נטל ליבו אחרי עבודה זרה, ועכשיו יש בסיכום רוב העיר עבודה עבודה זרה. האם יש לדין שעיר הנידחת וצריך לבית ממונה וכו', או לא? כיוון שלא הדיחו אותם, אלא כל אחד מעצמו עשה כך, שזה דין של יחיד שעבד עבודה זרה, שמחד אתה אומר שמצאתו חמורה יותר בסקילה, ומצד שני ממונם לא מאבדים אותו אלא הוא ניתן ליורשים שלהם. תשמע, הדיחו אנשים וקטנים, עמי ליו כי יודחו מעליהן, אתה אנך בתר נפשי הוא גרידה, הנה בתר נשים וקטנים גרידה. ואת הגמרא אפשר לשאול את הספק הזה מהמשנה שלמדנו בעמוד הקודם. כתוב במשנה שדווקא אם אנשים הדיחו אותם, יש דין של עיר הנידחת. אבל אם נשים או קטנים הם הדיחו אותם, אלה דין של עיר הנידחת. אלא הורגים כל אחד ואחד בפני עצמו, כי דין יחיד עובד עבודה זרה. ולכאורה, אם נאמר שמה שכתוב וידיחו זה לאו דווקא, אז אם כן, מדוע אם נשים הדיחו אותם, אין דין של עיר הנידחת? הרי אפילו שנאמר שחסר פה את מה שכתוב בתורה, אנשים וידיחו, לא אנשים הדיחו אותם, אז מה יש? אבל זה לא גרע, זה לא פחות ממה שהם הדיחו את עצמם, שאתה רוצה לומר שיש בזה דין שעיר הנידחת. אז גם כאשר אנשים הדיחו אותם, גם כן דין שעיר הנידחת. דוחה הגמרא, אפשר לומר כאשר האנשים האלה הם מליבה מעצמם הלכו אחרי עבודה זרה, זה מוכיח שמאוד אדוקים בעבודה זרה, בלי שידיחו אותם מעצם עשו את זה. לכן זה דין שעיר הנידחת, שממונם מאבדים אותו. אבל אם האנשים האלו הם נמשכו אחרי נשים, זה לא מראה שהם כל כך אדוקים אחרי עבודה זרה. הם נמשכו אחרי הנשים, אחרי הקטנים. ולפיכך, אולי בזה אין הדין של עיר הנידחת. שאומרת הגמרא, הנה אנך בתם של גרידה. נמשכים אחרי נפשם, אחרי עצמם. אבל אלה הנה בתר נשים קטנים גרידה. גרידה זה מילה בארמית, נמשך. יש מילה דומה לזה בעברית גרירה, שזה משון נגרר. זה בעצם דומה יותר למילה בעברית. המילה בעברית מגרד זה משהו אחר, זה מחטט. אבל כאן זה גרידה בארמית וכוונה היא נמשך. כך כותב רש"י. עד שיהודה חרובה, הכי עבדינן. למדנו משנה שאם יש יחיד שעבוד עבוד זרה, דינו כיחיד, שהוא נסכל וממונו מותר וניתן ליורשים. אבל אם רוב העיר הודחו, אז יש דין שעיר הנידחת. שואלת הגמרא, הכי עבדינן, איך בדיוק אנחנו יודעים? הרי צריך עדים והתראה לכל אחד ואחד. אז מה שאנחנו רואים אותם, שרוב העיר עבוד עבוד זרה, זה עדיין אפשר לדון אותם כעיר דין עיר הנידחת. אלא צריך לבדוק כל אחד ואחד בפני עצמו שהוא אכן היה עדים, היה התראה, ורק אז אפשר לדון את כולם כדין עיר הנידחת. אם כן, איך עושים את זה בדיוק? אמר רב יהודה, דנים וחובשים, דנים וחובשים. אומר רב יהודה, אנחנו רואים כזה מצב שרוב העיר עובדה עבודה זרה, אז בודקים אחד אחד, דנים אותו, האם היה עדים, היה התראה, ועתיים שמים אותו במחבוש, עד שנבדוק את כל שעבדו, אם יש רוב, שעבדו עבודה זרה, אז אכן יש להם דין שעיר הנידחת. ואם רואים שאין רוב, אז דנים כל אחד מאלו בסקילה כדין יחיד עבודה עבודה זרה. אמר לעולה, נמצא אתה מענה את דינם של אלו. אומר לו, אולי אם ככה, הרי כל אחד ואחד מהם, שכבר החלטת שיש לו דין שעובד עבודה זרה, אתה לא יודע האם יש לו דין של יחיד, או דין של עיר הנידחת, ואתה ממתין עד שתפסוק את דינם של כל יתר האנשים. אתה עושה בינתיים עינוי דין? לפי ההלכה, אדם שכבר פוסקים את דינו, שכן הוא חייב, אתה צריך להרוג אותו באותו היום? אלא מעולה, דנים וסוכלים, דנים וסוכלים. עולה אומר אחרת. לוקחים את הראשון, דנים אותו, ואם רואים שמתו חייב מיתה, סוכלים אותו כדין יחיד, עבד עבד הזרה. עד שמגיעים לחצי. ואז, מכאן ואילך, אז אנחנו אומרים, אם ככה, כיוון שראינו שכבר יותר מחצי, כבר נדונו, מכאן ואילך, כל אלו הבאים, שממשיכים לדון אותם, כבר מיתתן בסייף, ומילא אנחנו אומרים, למפרע שגם הקודמים, ממונם של כולם, אבל צריך לאבד המון של כולם. יתמר גמרא מביאה עוד מחלוקת נוספת בין האמוראים, איך בדיוק עושים לגבי האנשים שדנים את בעיר הנידחת. רבי יוחנן אמר דנים וסוכלים, דנים וסוכלים, כמו שאמר עולה. כלומר, עד שמגיעים לחצי, ומכאן ואילך הבאים ידון אותם כבר בסייף. וריש לקיש אמר, מרבין להם בתי דינים. ריש לקיש אומר, לא עושים כך, אלא באותו היום מביאים הרבה הרבה בתי דין לשם, ואז מספיקים לדון את כולם בבת אחת, ורואים אם באמת זה רוב העיר חייבים איתה, אם אתם כדין עיר נידחת, ואם רואים שזה לא הרוב, אז זה אם אתם כיחיד עובד עבודה זרה. איני, והאמר רבי חמא בר יוסי, אמר בישעיה, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא. איש ואישה אתה מוציא לשעריך, ואתה מוציא כל העיר כולה לשעריך. בקשה הגמרא, לפי זה יוצא, שלפי דעת ריש לקיש, שאומר מרבים להם בתי דין, משמע שדנים כל אחד ואחד ב-23 כדין דיני נפשות, ולא דנים, לא צריכים לדון את עיר הנידחת בסנהדרין גדולה, שמה בבית דין הגדול, בשקת הגזית, כי שקת הגזית זה רק בדין אחד. כאן אתה אומר שעושים הרבה בתי דינים, כי רק הוכח שזה 23. והרי אמר רבי חמא בר יוסי, אמר רבי ישעיה, כתוב פסוק לגבי יחיד עבודה עבודה זרה, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא. מה לומד מכאן? דווקא אם זה איש ההוא, איש או אישה שהם יחידים, אז אתה מוציא לשעריך. מספיק בידי ש-23 לדון אותם. אבל אם זה רוב העיר, אי אפשר לדון אותם בשעריך, עדיין בדין של 23 שזה נמצא בשערי העיר. אלא, מה צריך לעשות עליהם? צריך לעשות אותם בבית דין הגדול בשקת הגזית. אז אם כן, איך יסתדר ההסבר של ריש לקיש? אלא מרבין להם בתי דין מעידנין בדיניהן. מסכינן להו לבית דין הגדול, וגמרי להו ידנאי הוא וקטלי להו. אמת הגמרא כוונת ריש לקיש לומר כך, שבאותו היום מביאים שם הרבה בתי דינים, הרבה בתי דינים של 23, ואז דנים את כולם באותו היום, ואם רואים שאכן רוב אנשי העיר הם באמת הודחו לעבוד עבודה זרה, אז לא פוסקים את דינם שם, אלא מעלים את כל אלו לירושלים, לשקת הגזית, שם פוסקים את מיתתם כדין עיר הנידחת. הקט הקט יושבי העיר וכו'. תנו רבנן, חמרת והגמלת העוברת מקום למקום, לנו בתוכה והודחו עימה, אם שתהו שם 30 יום, הן בסייף וממונן עבד. פחות מכאן, הן בסחילה וממונן פלט. כתוב פסוק גבי עיר הנידחת, הקט הקט יושבי העיר האלה פי חרב. מכאן אומרת הברייתא, מה הדין קבוצה, שיירה של אנשים מעיר אחרת, שהיו כולם רוכבי חמורים, והגיעו למקום עם הסחורות שלהם, או הגמלת, קבוצה של שיירה של אנשים שרוכבים על הגמל, ועברו ממקום למקום, ולנו בתוכה, ישנו באותו העיר, והודחו עימה, גם הם התפתו לעבוד על זרה יחד עם אנשי העיר. אם הקבוצה הזאת התעכבו שמה 30 יום, ממילא יש להם דין של יושבי העיר, כמו שאומר הפסוק, הקט הקט יושבי העיר האלה לפי חרב, יש לה דין של יושבי העיר, וממילא מיתתם בסייף, וגם מון שלהם מאבדים אותו כדין עיר הנידחת. אבל אם הם שהו בעיר פחות מ-30 יום, הם לא נחשבים יושבי העיר ההיא, ומילא דינם כיחיד עבודה זרה שמיתתם בסקילה, והמון שלהם פלט, כלומר, לא מאבדים את המונם, אלא נותנים אותו ליורשים שלהם. מקשה כך הגמרא, ומין היא, כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר? 12 חודש. מקשה הגמרא, הרי מתי לכאורה אדם נחשב כאנשי העיר? רק שעברו שנה סחות, שכך כתוב לגבי מיסים. מתי האדם חייב לתת מס שאנשי העיר? זה אך ורק מאז שהוא שוהה שם במקום 12 חודש, ואיך אתה אומר ל-30 כבר נחשב יושבי העיר? מה אבל הקשיא, הלי מהווה מביני מתה, הלי מהווה מייתווה מתה. יש הבדל, כדי לחשב אחד מביני העיר, מאנשי העיר, אכן צריך שיעברו 12 חודש. אבל אם הוא שהה 30 יום, הוא כבר לא נחשב מאנשי העיר, נחשב מיושבי העיר. וכאן כתוב פסוק, הקטע כאת יושבי העיר ההיא. יושבי העיר, כבר מ-30 נחשב יושב בעיר. כדי לחשב מאנשי העיר, זה אכן צריך להיות דווקא 12 חודש. מתה גמרא והתניא, וככה באמת שנינו בבריתא, דבר שמסייע להסבר של רבה, כתוב אותה כך, המודר הנאה מבני העיר, הוא נדר שלא יהנה מבני העיר. אם יש אדם שנשתהה שם 12 חודש, אסור להנות ממנו. פחות מכן מותר להנות ממנו. אם אמר שלא יהנה מאנשי העיר, מבני העיר, ויש שם איזה אדם שהוא לא המקום שלו זה, הוא גר בעיר אחרת, אבל הוא בא לעיר הזו ויושב שם 12 חודש, אסור להנות ממנו. למה? כי הוא נחשב אחד מבני העיר. אבל אם פחות משנה, מותר להנות ממנו. מיושבי העיר, אם השתהה 30 יום, אסור להנות ממנו. פחות מכאן, מותר להנות ממנו. אבל אם הוא נדר שהוא לא יהנה מיושבי העיר, אז אפילו אם הוא שהה אותו האורח פחות מ-12 חודש, אם הוא שהה 30 יום, כבר אסור להנות ממנו. למה? כי הוא נחשב יושבי העיר. אבל אם הוא שהה אותו האורח פחות מ-30 יום, אז הוא יכול להנות ממנו אפילו שנדר מיושבי העיר. למה? כי פחות מזה הוא לא נקרא אפילו יושבי העיר. אחריהם אותה ואת כל אשר בא וכולי כתוב הפסוק. תנו רבנן. אחריהם אותה פרט נכסי צדיקים שבתוכה. הפסוק היה יכול לומר, הקטע קטע יושבי העיר ההיא לפי חרב, החרימה ואת כל אשר בא. למה החרם אותה בשתי מילים? למה הייתור הזה? אלא אותה בא למעט. אותה? אבל אם ישנם אנשים צדיקים, כלומר אנשים שלא עבדו עבודה זרה, ויש להם נכסים שהם מחוץ לעיר, לא צריך להביא את זה לתוך העיר כדי לשרוף את זה, אלא זה, המון הזה הוא פלט, מותר להנות ממנו. הפסוק ממשיך ואומר, הרם אותה ואת כל אשר בא. מילים את כל אשר בא משמע בא לרבות. מה זה בא לרבות? לרבות נכסי צדיקים שבתוכה. כל אשר בא משמע אפילו אנשים שלא עבדו עבודה זרה. אם נמצא בתוך העיר, צריך לשרוף, צריך לאבד. שללה ולא שלה על שמיים. הפסוק אומר, ואת כל שללה תקבוץ לתוך רחובה. משמע שללה, דווקא שלל שלה. המשלל שמיים, דבר של קודשים, של הקדש, לא צריך לאבד. מה שהפסוק אומר, ואת כל שללה, לא אמר ואת שללה, מילת כל בא לרבות, לרבות נכסי רשעים שחוץ עלה. אם יש אנשים שעובדי עבודה זרה בעיר הזאת, ויש להם נכסים שמחוץ לעיר, צריך להביא את זה לתוך העיר וגם את זה לאבד. אמר רבי שמעון, מפני מה אמרה תורה נכסי צדיקים שבתוכה יובדו? הרי הם לא עובדו עבודה זרה. תשובה היא, מי גרם להם שידורו בתוכה? ממונם. למה לא עזרו את העיר הזאת שרואים את הרשעים? בגלל הכסף שלהם הם מושקעים בעיר. לביכך, ממונם עבד. עד כאן דבירה בריתא. אמר מור, ואת כל שאלה תקבוץ, לרבות נכסי רשעים שבחוץ עלה. אמר חסדה ונקבצים לתוכה. דווקא אם אותם הנכסים של הרשעים האלו, שימצאים מחוץ לעיר, אתה יכול להחביא את זה באותו היום לתוך העיר הנידחת ולשרוף אז. אבל אם באותו היום אתה לא יכול לשרוף את זה, לא יכול לקבץ את זה לכאן, אז לא עומדים את זה. למה? לומדים את זה מה שהפסוק אומר, ואת כל שאלה תקבוץ את תוך רחובה. דווקא אתה יכול לקבץ את זה, אפילו שזה מחוץ לעיר, אתה יכול להביא את זה. אבל אם זה מרחק של כמה ימים מכאן, שבאותו יום שאתה עושה דין שעיר הנידחת, אתה לא יכול לקבץ לכאן, הרי שהמון הזה לא צריך לשרוף אותו ולאבד אותו. אמר בחסדה, פקדונות של אנשי עיר הנידחת מותרים. היחידמי, מה כאן הפקדונות? מי הפקיד אצל מי? אלי מדי עיר אחרת ואיתנו בגבה, הפקדונות מותרים. לאו שאלה הוא, אם הכוונת רב חסדה לומר, שאנשים מעיר אחרת, שהיה להם רכוש, שהפקידו אותו ביד אנשי עיר הנידחת. את זה רב חסדה בא לומר לי, שלא צריך לאבד, פשיטה. הרי התורה אמרת כל שאלה, תקבוץ לרוחה ושרפת באש. דווקא השאלה על נכסים שלה, זה נכסים של עיר אחרת, ודאי שלא צריך לאבד אותם. ואלה דידו ואיתנו בעיר אחרת. אלא צריך לומר מה כאן הפקדונות, כאן אתה לומר מקרה הפוך, שרכוש של אנשי עיר הנידחת, שזה נמצא אצל עיר אחרת. אז זה נותן גמרא, במה מדובר כאן? אם נקבצים לתוכה, מה הם מותרים? אם באמת אפשר לקבץ את זה לתוך העין דחת באותו היום, אז למה באמת רב חסדה אומר שזה מותר? הרי אדרבה צריך לאבד את זה, כך כתוב בתורה, תקבוץ צריך חובה. והיא אין נקבצים לתוכה, האמרה חדה זמנה. ואם תאמר לי שהממון שאנשי העיר הנידחת הוא נמצא מחוץ לעיר אצל אנשים מופקד בידם, וזה רחוק, אי אפשר לקבץ את זה באותו היום לעיר ולאבד את זה. את זה רב חזבא להגיד שזה מותר. אם ככה, פשיט הרי כבר אמר את זה פעם אחרת, בממרה הקודמת, מה צריך לחזור זה פעם נוספת? נגמרה, לא, לעולם דעיר אחרת פקדי בתוכה. חמאס חיין גונדי קביל עלי אחריות. מה עוד? אתם עקב אני קביל עלי אחריות כדי הדמי, רשמע לאן. ותגמר לא, כמת חזל לומר שאכן מדובר ממון של אנשי עיר אחרת שמופקדים ביד אנשי עיר הנידחת. אבל כאן מדובר שאנשי עיר הנידחת קיבלו אז אחריות, במידה וזה יובד, הם ישלמו על כך. הם ישלמו את מלוא המחיר. ואם כן לכאורה הייתי חושב, למרות שכתוב בתורה את כל שאלה התגובות צריך לזה, זה שאלה דווקא, וזה לכאורה זה רכוש של אנשי עיר אחרת. בכל זאת, כיוון שקיבלו על זה אחריות, לכאורה זה נחשב כאילו שללה, כמה שמעלן, שלא כך, אלא זה מותר בענה. אמר בחזה, בהמה חציה שעיר הנידחת וחציה שעיר אחרת אסורה. עיסה, חציה שעיר הנידחת, חציה שעיר אחרת מותרת, מה הייתה? מה בהמה כמד אלה פליג אדמיה, עיסה כמד אלה פליג אדמיה. אומר בחזה, אם יש בהמה שישייכת שני אנשים, אחד מנשעיר הנידחת ואחד מעיר אחרת, הדין בדבר הזה, שמה זה אסורה? למה? כיוון שהאישה, הבהמה הזאת היא הרי, אי אפשר לחלק אותה, יש פה שני סימנים, קנה ובשת, צריך לשחוט את שניהם. הרי בוודאי שכדי לשחוט צריך לשחוט שני הסימנים האלה, ואחד שייך לאנשי עיר הנידחת. אז מלה, השחיטה בו לא מועילה. ולכן מלה, זה אסור במס, זה אסורה לגמרי. אבל אם יש לאדם עיסה שחציה שייכת לעיר הנידחת, חציה שייכת לאיש שאינו מעיר הנידחת, הרי שהעיסה הזאת היא, מחלקים אותה לשניים, וחצי שייך לאדם השני, הוא מותר. למה? כי את העיסה אפשר לחלק לשניים, ולכן מה שייך לאיש שלא מעיר הנידחת מותר בנה. בערב חזה, בהמת עיר הנידחת מהו תהנה בה שחיטה לטהרה מדין ולה? לפי חרב אמר רחמנה, לשנה שחטה משחת, לשנה קטלה מכתל, ולמקום שחטה מהניה, לשחיטה, מה תיקו? ידוע הלכה, שאם יש בהמה אפילו של יותר אם היא נבלה, אז יש בה תומעה. שואל רב חסדא, מה הדין במה שעיר הנידחת ששחטו אותה? האם נאמר שהיא עדיין מטמאה כמו נבלה? או לא, מה זה די הספק? כתוב בפסוק, הקטע קט שעיר לפי חרב. צריך לפי חרב, להרוג. וממילא, לכאורה, כיוון שהבהמה הזאת הרגו אותה, אז זה לא משנה אם עשו את זה בצורה של סייף או בצורה של שחיטה, כיוון שכך זה תמין עכשיו, שבעצם בהמה הזאת נהרגה, יש לדין כמו נבלה. או לא, כיוון שחטו את זה על כל פנים, השחיטה תועיל לעניין זה, שלא חשב כנבלה, וזה לא מטמא. תקו, אגמר לא, פשטת הספק. בערב יוסף, שער נשים צדקניות, מהו? אמר רבה, הדי רשעיות, אסור, תקבוד שרפת אקטיב. מי שמחוסר אלא קביצה ושריפה, יצא זה שמחוסר תלישה וקביצה ושריפה. שואל רב יוסף, אם יש נשים צדקניות, נשים שלא עבודה וזרה באנשי עיר הנידחת, מה הדין של השיער שלהם? האם מותר בענה או אסור בענה? מקשה רבה, לא מובן מה שיש רב יוסף. משמע מדבריו כאילו, אם זה הנשים הרשעיות שעבודה וזרה, השיער שלהם הוא אסור, הייתכן. והרי כתוב הפסוק, תקבוץ ושרפת. את כל שאלה תקבוץ שרפת. איזה שאלה אסור? דווקא שאלה כזה שאתה יכול לקחת אותו, לאסוף אותו, ותכף לשרוף. אבל השיער של הנשים הרשעיות, הרי זה אי אפשר לאסוף ישר, אלא צריך לחתוך את זה, לגזוז את זה מעל ראשם. ואם כן, עזב ודאי התורה לא אמרה שזה צריך שריפה. וכלוחר נשים צדקיות ודאי שאין בזה כלום. אלא אמר רבה בפעה נוכרית. איך ידמי? אינו חובה בגופה, כי גופה דמיה. לצריכה תלה בשכתה. כי עושה סליחים שבתוכה דמי ועבד, כיוון דעיילה ונפקה כיבושה הדמי, תיכו. אלא אומר רבה, כאן מדובר בפאה נוחית, מה הכוונה? לא פאה נוחית שולחים איתם היום, אלא אז, מתחת לפאה, יש לאישה שיער, מתחת למטפחת יש שיער. אם זה אישה שהשיער שלה דליל, אז רואים שהמטפחת מונח על הקרקף, על הקרקפת שלה, נראית כזה שאין לה שיער על הראש, אז זה מגעיל. אז לכן מה היו עושים אותם נשים שיש להם שיער דליל? היו לוקחים שיער או צמר וכדומה, ושמים מתחת למטפחת, ואז נראה כאילו יש להם שיער על ראשם, וזה לא כזה מראה מגעיל. אומרת הגמרא, כאן אותה פאה. מה הספק שלנו פה עכשיו? אומרת הגמרא, אם דובר כאן שזה נמצא על ראשה, אז ודאי שזה עכשיו כמו גופה, כמו הלבוש שלה, שזה ודאי שאין בזה איסור, שיער של אנשים מצליחות, מה הבעיה בזה? הגמרא לה צריכה דטלה בשכתה. שבאותו הרגע זה לא היה מונח באמת הראשה מתחת למטפחת, אלא זה היה מונח בסיכה, תלוי באיזה יתד בבית. היינו אומר, זה כמו נכסי הצדיקים שבתוכה, שזה צריך לאבד את זה. או שכיוון שדרכה תמיד להשים את זה על ראשה, נחשב כמו חלק ממנה כמו הבגדים שלה, אומר לה הרלבוש של צדיקים, מה שהיא לובשים, הרי זה לא צריך לאבד את זה, וזה מותר, תקו. ואת כל שאלה תקבוץ תוך רחובה אחותנו רבנן, אין לה רחוב, אינה נעשת עיר הנידחת, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, אין לה רחוב עושים לרחוב, מה קרה, גם מוסבה רחובה מעקרה, משמע, מוסבה רחובה, השתעמי משמע. כתוב הפסוק, את כל שאלה שעיר הנידחת תקבוץ לתוך רחובה. מה הדין? אין לה עיר רחוב, אין לה רחוב. אז דעת רבי ישמעאל אומר, אינה, עיר הנידחת. אם לא התקיימו כל התנאים שכתוב בתורה, אז אי אפשר לעשות עיר הנידחת. רבי עקיבא אומר, אם אין לה רחוב, עושים לה רחוב. מה טעם מחלוקתם? רבי ישמעאל סבר, תקבוץ לתוך רחובה משמע שהיה לה כבר קודם לכן רחוב. ולכן אם אין, אי אפשר לעזור עכשיו שתעשה עכשיו רחוב. רבי עקיבא אומר לא. תקבוץ לתוך רחובה, אם עכשיו אני מייצר רחוב, זה גם כן נקרא תוך רחובה. הוא אומר לה גם באופן כזה, לפי דעת רבי עקיבא, אכן אפשר לשרוף את אנשי הנידחת. ההקדשות שבה ייפדו וחוליתנו רבנן. היו בקדשים, קודשי מזבח ימותו. כלומר, אם זה בהמות, שאני מקדיש אותם להקריב אותם לקורבנות, אז ימותו. ממתינים להם עד שימותו בלי למאכל למשתה, וזהו. אבל אי אפשר להרוג אותם בידיים. קודשי בדק הבית ייפדו. אם זה דבר שאדם הקדיש אותם בשביל בית המקדש, צריך לבדות את זה. ותרומות, תבואה שאדם פריש מן התרומה לכהן, ירקבו. אסור לאבד זה בידיים, אבל מכל מקום אסור גם לאכול זה, ירקב. מעשר שני מכדי הקודש יגנזו. רבי שמעון אומר, הפסוק אומר, בהמתה ולא בהמת בכור ומעשר. כלומר, את זה לא צריך שזה ימות. שלאלה, פרט לכסף הקדש וכסף מעשר. אמר מור, היו בקדשים קודשי מזבח ימותו, והמה ימותו, ראו עד שהסתאבו, וימחרו ויפלו דמיהן לנדבה. שאת הגמרא, למה אם האדם שמה בהמות, שאדם יקדיש אותם לבית המקדש, להקריא אותם קורבן, הרי שממתים עד שזה ימותו, למה? הרי לך הורה, היינו צריכים לומר, נכון, אי אפשר בוודאי להקריב את הבהמות האלה בעצמם, אבל מכל מקום, לך הורה, נמתין להם עד שיפול בהם איזה מום, נקרא עד שיסתאבו, ואז יש לנו הלכה, קורבן שנפל בו מום, אז אפשר למכור אותו לחולין, אדם יכול לאכול את זה, ובכסף הזה שקנו את הקורבן, אז קונים בזה קורבן אחר, ומביאים את זה לבית המקדש. אם כן גם פה ימחרו, ויפלו דמיהן לנדבה אחרי שנפל בהם מום. ויחן אמר זה ואחרי שרעים תועבה. גם בכסף שניתן תמורת אותו קורבן, גם זה נחשב זה ואחרי שרעים. קורבן של רשעים, וזה מתועב לפני שנבח לביתו. לכן לא מכירים את זה כלל. שתקיש אמר, ממון בעלים הוא. ואחר בקדשים שחיה באחריותן. ורבי שמעונו, דאמר ממון בעלים הוא. ריש לקיש אומר, כאן מדובר שזה הבהמות האלו שהם קודשי מזבח, זה היה ממון בעלים. איך מדובר? כאן מדובר שהאדם הזה הוא היה חייב באחריותן של אותם הקורבנות, כגון שהוא אמר הרי עליי עולה. אבל פי שלאחר מכן לקחת הבהמה הזו ואמר הרי זו עולה, בכל מקום אם הבהמה הזו תמות, לפי הלכה הוא חייב להביא עוד פעם קורבן עולה מחדש, כלומר הרי עליי עולה. ולכן הבהמה הזו נחשבת ממון בעלים, כלומר היא מסייעת בעדו להיפטר. ולכן, כיוון שכל ממון בעלים צריך לאבד אותו, אז לכן צריך לאבד את הבהמה הזו, כי נחשב ממון בעלים. ודעת מי זה הולך? דעת רבי שמעון שככה הוא סובר. שבנו חייב אחריותו זה נחשב כאילו הממון שלו. בבקשה הגמרא, הסברו שריש לקיש. המצפה רבי שמעון היא רשע, לאו רבי שמעון. הרי מה שכתוב בספר, רבי שמעון אומר במיטה ולא במד בכו וכולי, משמע שהרשע, זה לא ליבד רבי שמעון. אלא בקדשים קלים, והדיבד רבי יוסי גלידי אמר, קדשים קלים מון בעלים. אומרת הגמרא, אלא לא ככה, ריש לקיש כוונתו הייתה אחרת. ריש לקיש כוונתו לומר, שברשע מדובר בקדשים קלים, ומלא זה נחשב ממון בעלים, ולכן זה לא נקרא שלל שמיים, זה נקרא ממונו של אותו הרשע, לפיכך צריך לאבד את זה, וזה לא כדעת רבי יוסי הגלילי שאומר שקדשים קלים כיוון שהבעלים גם כהורים חלק מהקורבן נחשב ממון בעלים. מקשה הגמרא על דבריו. אבל קודשי קדשים מה ייפדו? הייתה נספה קודשי בדק הבית ייפדו לפלוגים ניתנים בדידה. מדברים מורים מקדשים קלים. אבל קודשי קדשים ייפדו. אומרת הגמרא אם ככה, אז מדוע התנה מסיים ואומר קודשי בדק הבית ייפדו? הרי לפי דבריך כל הסיבה שאמרנו קודשי מזבח ימות מדובר רק בקדשים קלים, אבל קודשי קדשים צריך באמת לבדוק אותם. אם כן, התנא יכול לסיים ברשע ולומר, במקום לומר אבל קודשי בית הקרבית יפודיה, אומר, אבל קודשי קדשים ייפדו. עונה הגמרא, כיוון דיקה חטאת שמתו בעליה עד למיטה, אז לה, להפסיקה ל... התנא לא רצה לסיים ולומר, קודשי קדשים, אז ייפדו, פני שזה לא בכל הקודשי קדשים. כי אם זה למשל, קודשי, קורבן בהמת חטאת, שזה קודשי קדשים, אבל מצד שני, בהמת חטאת שמתו בעליה, אי אפשר לפדות אותה. לכן התנא הלך למשהו אחר, אמר קודשי בדק הבית ייפדו. ולעולם באמת הצודק, שגם קודשי קדשים, אם זה לא חטאת, אכן צריך לפדות. אומרת, אגב, בשלמה רבי יוחנן, למה כרש לקיש, הכתיב זה אחרי שעים תועבה. אלא רש לקיש, מה התעמל למה כרבי יוחנן? מלאכי אמר נזבח השעים תועבה, הנמילי אחד איתן בעיניו. אבל אחר כיוון דשתני, שתני. תגמר, למה רבי יוחנן לא רצה להסביר כדעת רש לקיש, שכאן מדובר אך ורב קדשים קלים, ואני בדר בסגל לי. מפני שהוא סורר, גם אם תבדת בהמה, עדיין זה נקרא זבח רשעים תועבה. לכן לא רוצה להסביר כמותו. אבל יש לקיש לך הוראה. למה לא אמר כדעת רבי יוחנן? שגם אם פדית את הקודשים האלה, אפילו קודשי קדשים, גם כן, זה נקרא זבח רשעים תועבה. אם בכסף של אותו הקורבן, הלכת לבית הקורבן. אתה גמרא, כי יש לקיש סובר שמת, זה לא נקרא זבח רשעים תועבה. למה? כי זה לא הבהמה עצמה שאותו הרשע הקדיש, אלא מכרו את זה, בכסף שלו קנינו איזה קורבן אחר, זה לא נקרא זבח רשעים, ומלא היה אפשר לכאורה להביא את זה. כל החיסרון שלא מביאים זה אך ורק בגלל שזה קדשים קלים, אני בא לרבי יוסי גיליש סובר שקדשים קלים עכשיו ממון בעלים. רבי שמעון אומר, בהמתה ולא בהמת בכור ומעשר, מה עסקינן? אלה מה בתמימין שלל שמיים הוא, אלה בעלי יומין שלל להנין הוא. אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, מה שכתוב הפסוק, הקטקה את יושבי העיר לפי חרב, הקחרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב. אז אומר, מה שכתוב בהמתה, משמע בהמת בכור ומעשר, שאותם צריך להקריב את המקדש, אז בעצם זה לא קשור, לא נקרא בהמתה. כלומר, אין מדובר כאן שאותם בהמות האלו, הבכור ומעשר הם תמימים, לא נפל בהם מום. אם כן, גם מילה מילה בהמתה, כיוון ששלל שמיים, אז ודאי שזה לא צריך להרוג אותם. שכתוב פסוק את כל שאלה, תקבוץ למען שאלה ולא של השמיים. אלא תאמר שכאן מדובר בהמת בכור מעשר שנפל באמום, שאומר לא מקריבים את זה בית המקדש. אז באמת מדוע לא צריך להרוג את זה? הרי זה נקרא שללה, שייך לאנשי העיר. אמר רבי נאי לעולם בבעלי מומין, ומי שנאכל בתורת בהמתה, יצאו אלו שאין נאכלים בתורת בהמתה, אלא בתורת בכור מעשר שלל שמיים ננהו. אומר רבינה, כאן מדובר שהם בעלי אומין, ובכל זאת, כיוון שזה לא בהמה רגילה, זה נקרא בהמה של בכור שאנשי עיר נידחת, אז מלא התורה פתרה את זה, כי דווקא משהו בהמתה רגילה, בהמה רגילה, אבל זה בהמת בכור, אז לכן אין בזה דין של דין שעיר נידחת, וזה מותר בנה. ופליגה דשמואל, דברי רבינה האלו, שבהמת בכור ומעשר אפילו שהם במום, הרי שהם מותרים, זה נגד דעת שמואל, דאמר שמואל, שמואל תרץ, והסביר דברי רבי שמעון בצורה אחרת, הוא אמר כך, דאמר שמואל, הכל קרב והכל נבדה. מה כאמר, מה כאמר שמואל? הרי כאמר, כל שקרב כשהוא תם, ונבדה כשהוא בעל מום, משאלה היא מעית. כל שקרב כשהוא תם, ונבדה כשהוא בעל מום, כגון בכור מעשר, בהמתה נפקה. אומר שמואל כך, כל בהמה כזו, שכאשר הוא תם, הוא קרב את המקדש על המזבח, ואם הוא נפל במום, אז מלא פודים אותו, ובכסף הזה קונים קורבן תמורתו, מקריבים את הפדיון אגב המזבח. זה לא נהרג, אלא ממעטים את זה מה שכתוב קודשי אלה, להפוקש שלל שמיים. אבל דבר כזה, שאם הוא תם, אין בו מום, הוא קרה אגב המזבח. ואם הוא יש לו מום, אז הוא לא נפדה ולוקחים את הפדיון למקדש, אלא כאשר הוא בעל מום, הוא מותר לבעלים. אם כגון מה? כגון בכור, שזה הכהן אוכל את זה, ככה בכל הארץ, או מעשר בהמה, שאם יש איזה מום, אז הבעלים אוכלים את זה. ואת זה אכן, גם שזה טעם, זה לא נהרג, אבל לומדים את זה לא מכל שאלה, זה לא נקרא שלל שמיים, זה נקרא שלל הבעלים, העובדה שכאשר זה מום, הבעלים אוכלים את זה. אלא מה מעטים את זה? מהמילה בהמתה. אם כן, לפי הסברו ששמואל יוצא, שזה רק כאשר זה תם, אז באמת זה מותר. אבל אם נפל בזה מום, הרי שהוא אסור לגמרי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.